אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אז קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על כל השיתופים והשאלות שאתן שולחות לי בנוגע לפרקים שאני מעלה ובקשות לפרקים נוספים. באמת אין לי מילים, תודה, תמשיכו לעשות את זה, בדיוק בשביל זה הפודקאסט נועד, בשביל שיהיה לכם מקום להתייעץ ולקבל תשובות מקצועיות בנוגע לאימהות, להורות, לבריאות, אז תמשיכו ככה, אתם יכולות לעקוב אחרי בדף הפייסבוק והאינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש, ולהצטרף אליי לקבוצת הפייסבוק שלי, תחשבי טבעי, שם אתן יכולות להתייעץ איתי לגבי כל מה שקשור לבריאות והתזונה שלכן ושל הילדים שלכם. אז אם כבר תזונה, היום אנחנו יכולות לדבר על תזונה ואורח חיים בריא. בייחוד עכשיו, בתקופת הקורונה והסגר, זה משהו שאני מרגישה שככה מדובר כל כך הרבה, אולי יותר בהקשר של עלייה במשקל, אנחנו רואות כל הזמן בחדשות וכתבות על כך שאנשים הולכים לעלות באמת במשקל בתקופת הסגר, אבל זה לא רק העניין. הרי עלייה במשקל וירידה במשקל זה איזשהו סימפטום, אבל אנחנו מדברים פה על איזושהי דרך של אורח חיים בריא, של להזין את עצמנו בדברים שבאמת טובים לנו, שבריאים לנו, וזה משהו שכל כך הרבה מאיתנו נאבקות בו, בין אם זה אינספור דיאטות או מחשבות שליליות על עצמי, ולפעמים אפילו אנחנו מעבירים את זה לילדים שלנו בלי לשים לב, אז בדיוק בשביל זה הזמנתי היום את ליב עזריה, מאמנת ומלווה נשים עסוקות ואימהות קרייריסטיות לשחרור משקל ויצירת טרנספורמציה אישית. כלומר, גם אם אתן עסוקות, והרי ברור שאנחנו אימהות ואנחנו עובדות ויש לנו המון על הראש, גם אם אתן עסוקות וגם אם אתן מאוד עייפות, יש אפשרות לעשות שינוי, ואולי בפרק הזה נוכל ככה לעזור לעשות את ההתחלה שלו. אז שלום ליב.
היי, היי מעיין.
איזה כיף שבאת.
איזה כיף שהזמנת אותי.
בריחה כזאת לרגע מהסגר, מזה שאני כל היום עם הבת שלי ומתעסקת בדברים.
אסקפיזם במי טובו.
כן, אפשר קצת לחזור לעשות דברים של גדולים, מה שנקרא. אז תראה, אני הזמנתי אותך מכמה סיבות. קודם כל, אני עוקבת אחריך, אני מאוד אוהבת את מה שאת עושה, אני חושבת שזה חשוב. אני חושבת שאנחנו מדברות כזה שפה מאוד דומה, אני בקליניקה שלי, ומה שאני רואה שאת עושה, וחשוב לי נורא להביא את התזונה ואת אורח החיים הבריא לראש סדר עדיפויות של אנשים, בעיקר כי אני רואה אחר כך עד כמה זה חשוב מבחינה בריאותית, אם אנחנו מדברים על מחלות וסימפטומים שאנשים סובלים, ובכלל, את יודעת, זה כבר לא סוד, יש מרכזי אורח חיים בריא גם בבתי חולים, ויש מספיק רופאים שמדברים על זה ואנשים ששומעים את זה, אנחנו יודעים שזה חשוב לנו, זה בטוח. אבל, זה לא קל. ואומנם אין פתרונות קסם, אבל אנחנו היינו רוצים לשמוע ממך היום, אני בטוחה שהמון מאזינות נמצאות באותה סירה, באותה בעיה, על איך אנחנו כן יוצרים לנו איזושהי שגרת אורח חיים בריא, נקרא לזה, תזונה בריאה, בעולם שהוא מטורף, בייחוד עכשיו, תשמעי, אנחנו בעולם מטורף.
אנחנו נמצאים במציאות שמשתנה לנו, כן. מתהווה מול העיניים, נכון. ואנחנו רוצות ללמוד איך לנהל את המציאות מחדש, לארגן אותה.
בדיוק.
לפחות את מה שבידיים שלנו.
נכון. את יכולה גם לספר קצת, אגב, איך את בכלל הגעת לתחום הזה? ככה מעניין אותי.
וואו, בטח. אז איך הגעתי לתחום? אני בכלל, עד לפני 6.5 שנים, כבר 7, הייתי מעצבת פנים.
כן.
ולתחום הגעתי מסיפור אישי מאוד כואב של בולמיה של 15 שנה, הפרעת אכילה שגבתה ממני מחירים כבדים ברמה הפיזית, חברתית, זאת אומרת, לקחה והרסה באמת כל חלקה טובה, וזה היה מכאב מאוד מאוד גדול, וביום שריפאתי את עצמי, אז ידעתי שיום אחד אני ארצה לעזור לנשים לפתור את מערכת היחסים המורכבת שלהם עם האוכל, כי אולי שומעות אותי ואומרות, שנייה רגע, לי אין הפרעת אכילה, אבל אני אומרת שב במאה ה-21, mm-hmm. לכולנו יש הפרעה באכילה.
כן.
בעולם השפע, גירויים, בתרבות הדיאטות, אז לכולנו יש איזושהי הפרעה באכילה. Mm-hmm. כולנו אוכלות לא מתוך, לא רק מתוך רעב שהוא רעב פיזיולוגי, והרבה פעמים זה מייצר אצלנו מקומות בחיים שאנחנו לא מרגישות שלמות.
Mm-hmm. וואי, זה מדהים שאת אומרת, את רואה, הייתה לי הרגשה שאנחנו מדברות את אותה שפה. כי אני הגעתי לתחום של הדיקור, כי בגיל 9 התגלה לי פסוריאזיס, זאת אומרת בגיל 4 כבר התגלה, אבל בגיל 9 התחלתי לטפל בזה, וראיתי כמה התזונה והדיקור הצליחו, בעצם היו, זה הפעם הראשונה שהפסוריאזיס נעלם מהגוף שלי, זה היה כשעשיתי את השינוי התזונתי עם הדיקור, ואז אמרתי יום אחד אני אעשה את זה גם, אני אטפל באנשים, אני אעזור להם, ואין ספק שכשאתה עושה את זה ממקום כזה, זה מדהים, אני חושבת שזה שאמרת עכשיו, שריפית את עצמך, זה בעיניי מילת המפתח, כי כנראה את עברת איזשהו משהו, כל כך חזק ועוצמתי, שאת יכולה להעביר את זה כאילו הלאה, את מבינה למה אני מתכוונת?
לגמרי. פשוט ההבנה אצלי, ככה, מתי היא חלחלה, זה הריפוי לא נעשה ביום אחד, גם לא ביומיים, הוא נעשה כשהבנתי שהריפוי צריך להיות מכלול של דברים, הוא לא עוסק רק בחלק התזונתי, אלא יש לו כמה רבדים של גוף, של נפש, של עולם של רגשות, ובעצם היו, לא התעסקתי רק בסימפטום, כי לפני כן הייתי עסוקה ב... בלספור כמה אכלתי, בלחשב את הקלוריות, והדבר הזה לא רק שלא פתר את הבעיה, אלא בעצם הרחיק אותי מעצמי.
כן.
ואני חושבת שזה מה שאני, היום מה שאני עושה, זה בעצם עוזרת במיוחד לנשות קריירה, ואימהות עסוקות לשכתב את עצמה מחדש.
כן.
כי נשים, אנחנו נשים, אנחנו יודעות לעשות הכל, אנחנו מולטיטאסקינג, נותנים לנו פרויקטים, ואנחנו ככה יכולים לעשות אותם בצורה הטובה ביותר, ואז כשזה מגיע אלינו עם אוכל, משהו קורה שם. אז אני רואה הרבה מאוד נשים הישגיות, מצליחות, ואומרות, איך יכול להיות שכל דבר שאני רוצה להשיג בחיים אני משיגה, ודווקא בשליטה הזאת של לקחת היד שלי, שזה בשליטה שלי, להכניס לפה את הדברים שהם בבחירה שלי, משהו לא עובד שם.
נכון.
אז זה מייצר איזה ריק כזה שאתה רוצה...
אז זהו, אז בואי באמת נדבר על זה.
לפתור.
כי אני מרגישה, כמו שאת אומרת, שאם בעבר אכילה הייתה כאילו, את יודעת, אוקיי, אני רעב, אני אוכל. היום הייתה מישהי שכתבה לי ככה באינסטגרם, כששאלתי, באמת ביקשתי שאלות לקראת הפודקאסט, מישהי כתבה לי, אני כבר לא זוכרת מתי פעם אחרונה אכלתי מרעב, אני אוכלת לפעמים כי הגיעה שעה מסוימת, או כי צריך כזה, תחושה של טוב צריך לאכול צהריים, ובאמת התרחקנו, ושלא נדבר על זה שכשאנחנו לחוצים, או כשאנחנו משועממים, או עכשיו, תראי, אפילו עכשיו בסגר, אני אומרת על עצמי שיש לי מודעות מאוד גבוהה לתזונה. לא יודעת, יש רגעים שיושבים בבית, שעות, והיד כזה הולכת למטבח.
רוצה למלא את הריק הזה.
אולי נכין משהו, אולי נבשל משהו, אולי נעשה, ובאמת מעניין אותי שניכנס קצת לשורש, למה זה כל כך קשה לנו? למה יש איזה משהו באוכל, בתזונה, ברור שגם במשקל, אבל לא חייב, כי זה יכולה להיות בחורה רזה, וזה יכול להיות בחורה מלאה, זה לא באמת משנה, זה משהו מאוד מנטלי. למה כל כך קשה לנו עם זה? למה?
וואו, זאת שאלה. אני חושבת שבכלל, כשאנחנו ניגשות לכל הנושא הזה, אז כמו שאמרתי, אנחנו בעצם מתייחסות לזה כמשהו סימפטומטי. כאילו, מה הבעיה שלי? אני רוצה לאכול יותר טוב, אז אני פשוט יוכל... דברים בריאים, מול דברים שהם לא בריאים, ואני מתעסקת בדרך כלל, תמיד יש לי דימוי מעולה של קרחון, שמתחת לפני השטח, בתוך האוקיאניוס יש את הקרחון שאנחנו לא מתייחסות אליו, אלא מתייחסות רק לשטח שאנחנו, שנראה למראית עין, מה יש שם? יש שם את כל המותר, לא מותר, אסור, בריא, לא בריא, נקודות, קלוריות, כל הדבר הזה, ובעצם, אנחנו מתעסקות רק בסימפטום, כשבעצם הדבר העיקרי שאנחנו צריכות להתייחס אליו, או לא העיקרי, אלא בעצם במארג הזה של לבנות לי דרך חיים בריאה, אני קודם כל צריכה להבין את חוברת ההפעלה של הגוף. כן. איך אני קוראת לה. בעצם נולדנו אני ואת עם חוברת הפעלה, קוד הפעלה של הגוף. הגוף שלנו פועל לטובתנו, ככה, ככה נולדנו בריאות ושלמות, ואיפשהו במהלך הדרך איבדנו את הקשיבות לאותה חוברת, לאותו קוד הפעלה.
זה מאוד נכון.
את מספרת שהיא אומרת, אני לא זוכרת בכלל מתי אני רעבה, אנחנו לא מקשיבות לגוף שלנו, לאיתותים שלו, למתווכים הפוטנציאליים שנקראים הורמונים.
נכון.
אם אני לא מבינה איך ההורמונים שלי לצורך העניין מאותתים לי, הורמוני הרעב, הורמוני הסובה, האינסולין שלי שמתעתע בי ואני חושבת שאני שולטת ובסופו של דבר הוא שולט בי, אם אני לא מבינה את קוד ההפעלה של הגוף, יהיה לי מאוד מאוד קשה, בגלל זה זה קשה לנו, מה קורה לנשים? הן מגיעות לאיזשהו נקודת שבר. כי בדרך כלל נורא קל, לא נורא קל לנו, אבל זאת אומרת, אנחנו עושות שינוי ממקום שכואב
כן,
לנו.
זה נכון.
ואז אנחנו מגייסות איזו מוטיבציה, מוטיבציה פנימית אפילו, וככה שריר כוח הרצון עובד שעות נוספות, ואנחנו מתחילות איזה משהו חדש, קוצצות, חותכות, מתארגנות על הדבר הזה, ונראה לנו שפיצחנו את איזושהי נוסחה.
כן, שהפעם זה גם יחזיק לתמיד כזה, נכון?
בדיוק. ואז זה קורה, אולי זה לא קורה אחרי יום או יומיים או שבוע, אולי אחרי חודש.
כן.
אגב, זה יכול לקרות גם באותו יום שהחלטתי.
נכון.
אני פוגשת את רגע החולשה הראשון שלי, ורגע החולשה הראשון שלי מפגיש אותי עם אותו פיתוי, פתאום ההוגה על השעי שלא דיברה אליי לפני שבוע, כי הייתי כולי בדרייב המטורף, פתאום היא ממש קוראת לי ואני מנהלת את השיח. ואז קורה מה שקורה, אני נופלת מתחרעת על ההוגה, כן? מתבאסת על עצמי, עלקה עצמית, אין שום חמלה כלפי המקום הזה. ואז מהמקום הזה להידרדר עוד יותר מאוד קל, כי אני אומרת טוב, כבר אכלתי, יאללה, בוא נגמור את זה מחר יום חדש. ואז כל פעם שאני חיה במקום הזה, בלי החמלה, עם ההלקה העצמית, עם המקומות האלו של הנפילות, שבכלל הם לא נפילות, הם חלק טבעי מהחיים שלנו. גם אני, שאני שנים, הנה, גם את דוגמה חיה ומטופלת בנשים, בתזונה, יש לנו רגעים שבהם אנחנו בוחרות בפיתוי. ההבדל בין מי שבוחרת בפיתוי ולא קורה לה שום דבר, לבין מי שבוחרת בפיתוי והוא שוב פעם מרחיק אותה מעצמה, זה בעצם אולי שני דברים. הדבר הראשון זה כמה דיברתי לעצמי אחרי שאכלתי לא יפה.
נכון.
כמה ביקורת, כמה הלקה עצמית הייתה שם, גם אם אני ביני לביני, לא ממש מודה בזה, אבל פשוט זה קורה, במחשבות שלנו זה קורה, אוף, איזה חלשה, אני חסרת כוח רצון, וכל מיני מילים שמרחיקים אותי מעצמי. והדבר השני, זה בעצם, במקום להתאושש מהמקום הזה, ושנייה להגיד, היה, נגמר, בוא נמשיך הלאה, אני בעצם יורדת לאיזשהו מדרון תלול. ולעומת מישהי שתיקח את הדבר הזה ותגיד, אוקיי, היה, אכלתי. אני דרך אגב, בולמיה זה ממש מחלה של פרפקציוניסטיות.
בדיוק, זהו, רציתי לשאול אותך, כי את בטוח חווית את הרגעים האלה על בשרך, של הכעס המאוד גדול על ההתקף נניח הבולמוס הזה.
זה כעס וגועל ולא... כן, זה כעס וגועל ומקומות כאלו של אני לא שווה, ואין כבר מה, אין את השווה, אין כבר תקווה, אני לא חושבת שמשהו באמת יכול לעזור לי, ולחיות באיזה סוד גדול ושקר גדול, בעיקר מול עצמך.
נכון.
וכשהתחלתי לחיות בתוך המקום שאני בחמלה, גם אם זה נשמע איזה קלישאה, זה המקום שבו הרגשתי את השחרור האמיתי. אגב, אם תראי בכל התוכניות, אני לא מדברת על ירידה במשקל, זה תמיד שחרור משקל. תמיד אני מאמנת נשים לשחרור משקל, כי השחרור הוא שחרור בראש, ושחרור פיזיולוגי, אבל יש פה הרבה מעבר לפיזיולוגיה של הגוף.
ברור, ברור. קודם כל תמיד זה קשור. אני מדברת על זה, יש לי פרק הזה, הגוף והנפש. אני לא יודעת למה אנחנו בכלל חושבים שאפשר להפריד וליצור איזושהי תחושה שאם אני עושה משהו בגוף שלי, זה לא קשור לנפש שלי. אם אני עובר משהו בנפש שלי, זה לא מפריע לגוף שלי. הרי אין דבר כזה. זה, הנפש חיה באותו גוף שבו אנחנו פועלים. פיזית ונפשית, הכל קורה ביחד. עכשיו, כשאת אומרת נניח על עצמך, ואני בטוחה שיש מספיק נשים שמאזינות לנו שמרגישות את זה, כעסתי על עצמי, זה ממש כעס, כאילו, למה אכלתי עכשיו, למה אכלתי את זה, זה רגשות שליליים כלפי הנפש, שהם נורא תוקעים את הגוף עצמו, שלא נדבר על זה שלפעמים אתה אוכל בצורה, אם זה נניח באמת התקף כזה, בולמוס, או מישהי שלא אוכלת בכלל, אגב, לצד השני, שזה ממש פגיעה פיזית, שהגוף מגיב עליה פיזית.
בתרבות הדיאטה, אנחנו... אני רוצה לומר לך, אותן נשים, או בכלל בעולם הזה, במאה ה-21, זה, אנחנו פשוט חיים באיזשהו משטר רזון, ומשטר של דיאטה, ומשטר שמדבר אסור ומותר. הרבה מאוד קטלוגים. אז גם שאני אוכלת את אותה עוגה, והיא נמצאת בתחום האסור, השחור שלי, אז בוודאי שאני ארגיש כלפי עצמי את אותן תחושות ורגשות. ואז מה קורה? ברגע, אני חיה כל הזמן, או שאני באפס, או שאני במאה, והתנודות האלו של ממש מניה דיפרסיה כזאת, כי כשאני יורדת, אני שווה ומצוינת, ואני, יש לי כוח רצון, וכשאני לא עומדת בפיתוי, ואני אוכלת את אותה עוגה על השיש, אז אני לא ממש שווה, ואין לי כוח רצון, ולכולם זה מצליח ולי לא. תוסיפי לזה את כל הרשתות החברתיות.
כן, וגם הסביבה אגב יכולה מאוד להגיד לך, וואי, זה יופי רזית. זאת אומרת, לחלוטין תקבלי מה שנקרא חיזוק חיובי, על ירידה במשקל, לעומת זה שאם תעלי, אז יכול להיות, יש גם כאלה שמירים, שקצת עלית, או לא יזיק לך קצת לרדת, את יודעת, יש כל מיני דברים ששמעתי מנשים שחוות, וזה גם משהו שקשה, כי אנחנו באמת חיות בחברה, שכביכול רזית, אז יופי, כל הכבוד. עלית במשקל, חבל. זה לא קל.
זה לא קל, ויחד עם זאת אני שומעת את זה, ואז אני אומרת, זה המקום שלנו לייצר את העולם הפנימי שלנו. כי בעצם... יש אחד המודלים שאני עובדת איתם, זה מודל שבכלל שייך לעולם הטניס, הוא נקרא מודל סלף 1 וסלף 2, הוא בעצם מדבר על זה שבחוץ תמיד יקרו דברים, את תמיד תלכי לקולנוע ותריחי את ריח הפופקורן, את לא, אין לך שליטה על הדבר הזה, תמיד יהיו סופי שבוע ויהיה שפע של אוכל, נכון?
חגים לא חסר ואירועים.
והרבה מאוד אירועים חיצוניים שלך אין את השליטה עליהם, אבל את יכולה לייצר אצלך את אותו סנטר פנימי, וכשאת בונה את אותו שריר פנימי, שלא מסתמך על כוח רצון ומטיבציה, אלא מסתמך באמת על אני, אז גם אם מישהי באה ואמרה לך רזית או שמעת, יכול להיות שזה כן יזיז לך, אבל זה לא ינהל לך את היום. כן. יש הבדל בין הזיז לניהל לי את היום. נכון. אותו הדבר אם עליתי על המשקל, וראיתי תנודה שאולי לא מוצאת חן בעיניי, ואז זה הרס לי את היום. לעומת זאת שעליתי על המשקל, ראיתי, אני יכולה להתבייש, זה רגש טבעי לחלוטין, ומהמקום הזה לצמוח, ולהמשיך את היום שלי. נכון. אז זה המקום שבו, אנחנו כבר מתחילות לשחרר את השפה הזאת שמדברת אסור מותר בריא נקודות קלוריות, ואני מתחילה שנייה להיכנס פנימה כדי באמת להתחיל ולנהל.
זה ממש עבודה נפשית פנימית, שבכלל לאהוב את עצמי אגב, כזה לאהבה ללא תנאים כזו, נכון? באמת לאהוב את עצמי, גם אם אכלתי, גם אם לא אכלתי, כי את מדברת על לקבל בכלל את עצמי. אותי.
נכון, אבל המקום הזה של להגיד, לקבל את עצמי, הוא מקום שמי שיכולה להגיד אותו, רק ממש בתום התהליכים שלנו. כן. כי אני חושבת שהשלב הראשוני הוא קודם כל לבנות לי תשתית טובה. ומה זה אומר תשתית טובה? זה שהגוף שלי יפעל איתי ולא נגדי. לאפשר לגוף שלי להוסיף לו, נגיד, מזונות שיסביעו אותו לאורך זמן, מזונות שלא יגרמו לתנודות במנגנוני הרעב והסובה. ממש, בשלבים שאנחנו ככה מלמדות, אז השלב הראשון הוא באמת לנקות את השטח, ממש כמו בניין שאנחנו רוצות לבנות, קודם כל התשתית, לנקות, לראות שבאמת אני יכולה, בכדי להכניס כלים מנטליים והתנהגותיים, אני צריכה קודם כל שהגוף שלי יהיה רגוע ופתוח לשינוי ולשינוי הדפוסים, כי הם חלק עמוק יותר.
כן.
ואז בסוף, בסוף, בסוף...
אני גם אוהב את עצמי.
בסוף, בסוף, תוך כדי את גם תאהבי את עצמי, אבל בסוף, בסוף תוכלי להגיד, וואו, זה בכלל לא תהליך לשחרור משקל, זה תהליך לאהבה עצמית.
נכון. אז טוב, זה באמת, זה מזכיר לי תהליכים בקליניקה שאנחנו אומרים, כאילו לפעמים אנשים באים ואומרים, כואב לי נניח, סתם אני אומרת אגב, או אני סובל שנים ממחלה מסוימת. אז שאלה ראשונה זה כזה, טוב, תוך כמה זמן זה עובר? תוך כמה טיפולים? ותמיד אני אומרת, רגע, זה דרך. כאילו את באה ואומרת שיש פה איזה דרך לעבור, זה בכלל לא עכשיו עניין של לתלות, לא יודעת מה, טבלת קלוריות, זה לא הסיפור. הסיפור הוא באמת להתחיל לעבור דרך עם עצמי.
מטרה היא מצוינת. זה מצוין שמישהי באה ואומרת לי, תקשיבי, אני חייבת לרזות 10 קילו. אבל מהמקום הזה, אני ארצה לדעת מי את פחות 10 קילו. מי את? ואז היא פתאום מתחילה לעשות ממש ויזואליזציה על עצמה, מי אני כשאני פחות, וואו, אני יכולה להתכופף ולא כואב לי בזה, אני לובשת את הג'ינס שממש אהבתי, אני כלילה ונעים לי, אני עומדת, יש לנו דוקטורנטית למזרחנות, שהיא אמרה, אני עומדת על במה, ואני פשוט, המילים זורמות לי, וכשהמספר הופך להיות חוויה כבר, היא כבר מצליחה לראות את עצמה, יש לה כבר למה מאוד מאוד חזק. זה לא רק איזשהו מספר שזרקתי, 10 קילוגרם וזהו, אלא היא ממש יכולה לחוות את עצמה עכשיו בהווה, בתקופה עתידית.
אבל אני אגיד לך, אני לא יודעת אגב איך את ספציפית ריפית את עצמך, אבל אני רגע האמא הזאת שעכשיו מקשיבה לנו,
בוודאי.
שיש לה נניח ילד אחד, שניים, שלושה, לא יודעת, תינוקות, קטנים, בשלל הגילאים, והיא גם עובדת, עובדת קשה, והיא עייפה, אגב, סבבה, היא באמת עייפה, היא מאוד מותשת, יש לה חיים מלאים, עמוסים, והיא שומעת את זה, והיא אומרת, ברור שבא לי לאהוב את עצמי, ובא לי לעשות דרך, ובא לי לא, אבל מאיפה אני מביאה את הכוח הזה בכלל, לעשות את הדרך הזאת עכשיו, כי אמרת שלצורך העניין, את גם מתמחה בנשים עסוקות, ובאמת רוב הנשים שאני מכירה, אמהות, תשמעי, הן עסוקות, לגדל ילדים, לחזור הביתה, להיות איתם, להביא, להסיע, וזה שלא נדבר על עכשיו, שאנחנו בעצם עם הילדים כל הזמן, איך עדיין מביאים את עצמי מהמקום הזה שקשה לי, באמת קשה לי לעשות הצעד הזה, אני רוצה, אבל איך אני מתחילה בכלל? כשאת עוברת עם אנשים תהליכים, איך עושים את זה, את הצעד הזה?
אז אמרתי, אנחנו סופר וומניות, ו... איפשהו, במאה 21, נשארנו עם התפקדים המסורתיים, ככל ש...
שלא נתקדם.
כן, שלא יאמרו לי השוביניסטיות פה ש... אבל נשארנו, אנחנו גם אימהות, גם קרייריסטיות, גם מנהלות הרבה מאוד משימות, ובסופו של דבר גם צריכות לדאוג לעצמנו. ומה שקורה, דווקא הדאגה לעצמנו נדחקת הצידה, אנחנו שמים אותה בסוף, קודם הילדים, קודם האוכל הילדים, קודם ה... למה? כי בטענה שאין לנו זמן. מה אנחנו מייצרות בסופו של דבר? כשאני דוחקת את עצמי הצידה, אז זה יכול להיות... חודש, חודשיים, 3 חודשים, חצי שנה, שנה, אני הופכת להיות מותשת. כבויה, חסרת אנרגיה. אני מייצרת אמא שהיא לא סבלנית, כעוסה, לא נעים לה עם עצמה, בת זוג מרירה. ובעצם אני רואה את האדוות האלו מסתרחות בכל הזה, ואז כמובן שהעייפות היא לא רק, היא גם עייפות פיזיולוגית, כי כנראה אם אני לא אוכלת טוב ולא ישנה טוב, היא גם עייפות פיזיולוגית. אבל היא גם עייפות מנטלית, איך אני יכולה לשרת את כל העולם, ואני נשארת לסוף. אז קודם כל ההבנה הזאת, שכדי שאני, שכל העולם סביבי ירגיש טוב, ואני ארגיש טוב, אני צריכה קודם כל לטפל בעצמי. אני דרך אגב, אני לא יודעת אם ראית את הסטורי הזה, לפני כמה ימים, העליתי סטורי והסברתי שדווקא בסגר הזה, כשאני מתעוררת, אני לא חושבת מה אני אכין לילדים. אני קודם כל אומרת, וואו, מה אני אוכל? מה אני אוכל כדי שאני אהיה אמא יותר טובה, בת זוג יותר טובה, כדי שאני אוכל לדבר גם עם הלקוחות שלי בשעה ורבע שיש לי. מה אני אעשה? ואני קודם כל דואגת לעצמי. כמובן שזו דרך, זה לא קרה לי בין לילה. ואז, קודם כל, גם אני מסייע, אני דואגת לעצמי לצהריים שלי, לבוקר שלי, ויש לי פניות, אני גם לא בלעתת, אני גם סבעה, אני מכינה צהריים אחרי שאכלתי בוקר, ואז אני לא צריכה לנשנש את האוכל תוך כדי, או לאכול את השאריות של הילדים. זה בעצם שינוי תפיסה להבין ש... אני חושבת שאין לי זמן, אבל בעצם אני מוסיפה זמן כשאני דואגת לעצמי. תמיד אני אומרת, אני לא מפסידה כלום, לא מפסידה שום זמן כשאני דואגת לעצמי. ההפך, אני מגדילה את טווח הביצועים שלי, את האפקטיביות שלי במהלך היום.
נכון, את הדלק, בטח.
זה, עכשיו, זה ברמה הרעיונית. בואי שנייה, נלך לרמה הפרקטית. אם אני מבינה ברמה הרעיונית שאני, שכדי שאני לא אהיה אותה אמא מרירה וכעוסה ועייפה מאוד, כן, אני רוצה קודם כל לדאוג לעצמי.
כן.
אז אני רוצה בפרקטיקה להבין איך אני עושה את זה.
בדיוק.
אני קוראת לשלב הזה אצלנו הצלחה בלתי נמנעת. איך בעצם, בתוך כל הדבר הזה, עכשיו אנחנו מקליטות בתוך סגר, שגם ילדים, גם עבודה, גם כל הטירוף בבית, איך אני מייצר את הדבר הזה? אז קודם כל, הקורונה הזאת הביאה איתה איזה מתנה כזאת שהכל אונליין.
כן.
הכל אונליין. אז הדבר הראשון זה קודם כל לתכנן לי את רשימת הקניות שלי, ולהזמין אותה אונליין, זה ממש להביא את ההצלחה עד לפתח הדלת. אני לגמרי חושבת שברגע שאני רוצה לצלוח עם תזונה, אני אשאיר בסופר את המזונות, את המאכלים, שלא מתאימים לי. למה? כי סביבה חזקה יותר מכוח רצון, זה פשוט... אם אני מבינה את הדבר הזה, אני פשוט משאירה את, את מה שאני יודעת שהוא פיתוי בשבילי, אני קוראת לו פיתוי, הצידה.
כלומר, לא הכנסתי הביתה ולא הזמנתי את הדברים, בואו נקרא להם, לא בריאים, לא טובים לי.
לא מתוך אסור, לא מתוך אסור, אלא מתוך בחירה.
נכון, זה לא עושה לי טוב.
נכון, בטח בהתחלה כשאני רוצה לבסס את השינוי שלי.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
אחר כך, כמו שאני אומרת, אני, כל המתכונים שלנו, בכל התוכניות, זה פשוט מתכונים לנשים עסוקות, 15 דקות במטבח. מה שמעל 15 דקות לא, אני לא מתעסקת עם זה בכלל. כי אני רוצה שזה יהיה לי קל, מהיר וזמין.
שזה אגב עוד איזושהי, כזה סטיגמה שאנשים חושבים, לי לפחות תמיד אומרים, תשמעי, לי אין זמן לבשל בריא.
כי בטוחים שזה להנביט קטניות.
בדיוק, וזה לעמוד במטבח שעות, וכאילו אני אומרת, מה, תקשיבו, אני עושה דברים לפעמים, לא יודע, טופו, זה ירקות, מקפיצה, זה לוקח לי פחות זמן, מה שלוקח לך לתגן חבילת שניצל.
היום הכנתי לבנות שניצל תירס, מטורף טעים, וחברות הגיעו ואכלו ואמרו, יואו, מה זה? ואני אומרת, יואו, זה רבע שעה, רבע שעה, זה כאילו, הכי, הכי קל. הזמן של, ההבנה הזאת היא שהזמן שלוקח להכין אוכל לא בריא, הוא אותו הזמן אותו שלוקח הזמן. להכין אוכל בריא, רק שאני אוכלת אוכל לא בריא, כנראה מוריד לי את האנרגיה, ומקפיץ לי את הסוכר, ואני כל יום עסוקה, אנחנו משקיעים כל כך הרבה משקיעות, כל כך הרבה משאבים, בניצול אנרגיה שהיא לטובת, או לטובת המקום הזה של זה לא מצליח לי, או לטובת העייפות הזאת, ובעצם... פתאום איבדתי מה רציתי.
לא, אנחנו מדברות על זה שכאילו בעצם אוכל בריא, הוא לא דורש מאיתנו יותר זמן.
אז רבע שעה נכנסתי, הכנתי לעצמי, אני אוהבת לתכנן לעצמי, אני לא מאלו שמבשלות שבוע מראש, אני לא, גם צריך לדעת מי אני.
כן.
מי אני? שאני ניגשת לדבר הזה.
כן, כל אחד אולי מתאים למשהו אחר.
יש נשים שמתאים להם להכין לשלושה ימים אוכל. אני לפעמים מכינה לשלושה ימים, פותחת המקרר, לא בא לי על מה שהכנתי. אז מה שאני אוהבת לעשות, אוהבת לעשות ההכנות לפני.
אוקיי.
זה אומר שנגיד, יהיו לי ירקות שהם כבר שטופים ומוכנים בתוך המקרר. יש לי סלייסר שעושה תוך שנייה את, את הסלט. מה הדברים שיכולים להקל עליי? כן. נגיד, יש לי חומוס או, לא יודעת, או עדשים, כבר בישלתי, כבר נמצאים במקרר, רק לקחת אותם, להקפיץ קצת ירקות. נגמר, 10 דקות יש לך ארוחה.
כן.
וזה גם לא חייב להיות דברים, יכולים להיות גם דברים לכל המשפחה, אם לא בא לי להכין. מה שחשוב זה שהסגר הזה בכלל הביא איתו מקום שבו אנחנו יכולים להכין אוכל אמיתי.
כן.
ומסביע, ומזין, ופחות להזמין, פחות שמנים מזוקקים, אם נכנסים כבר פנימה לתוך
הדבר הזה. אז את אומרת, בעצם להכין איזושהי, קודם כל רשימה של אוכל שהוא טוב לי, אני מזמינה אותו הביתה, יש לי אוכל שטוב לי בבית. לא הכנסתי אוכל שלא טוב לי.
קודם כל טעים לי.
טעים לי וטוב לי.
נכון.
ואחר כך אני, לפי הדברים שהכנתי מפה, אני רק יכולה להצליח, כי מה שקניתי, לא משנה איך אני אשחק עם זה, בסוף יצא ארוחה בריאה וטובה וטעימה. יום אחד באמת אני אכין קינוע עם מוקפץ, יום אחד אני אעשה טופו, יום אחד אני אעשה דג בתנור, יום אחד זה, אבל יש לי את הרכיבים, שבעצם, כאילו אני אומרת, אין לי סיבה כאילו במרכאות ליפול, כי קניתי רכיבים טובים.
אני מייצרת לי את ההצלחה עד לפתח הדלת.
אוקיי.
כי בעצם אם אני פותחת, והמקרר שלי הוא צבעוני וירוק, ומלא מלא צבעים של ירקות ופירות, ויש לי את כל ההכנות של אני לא יודעת מה, דג, דג להכניס לתנור זה באמת.
היום עשיתי רבע שעה.
10 דקות.
ממש.
הכל כל כך קל. אז אם יש לי את זה מול העיניים ואני כבר, ולפני כן בחרתי שזה מה שאני רוצה, ואני בהבנה מלאה שכשאני מטפלת בעצמי ודואגת לעצמי, אני מרוויחה זמן של אפקטיביות בתוך היום, זה משנה את כל מהלך היום שלי. ואני חושבת שהדבר, דווקא עכשיו, דווקא בתוך הטירוף של כל המשימות, זה המקום הזה של לעבוד על נוכחות. אנחנו אוכלות בלי נוכחות, בלי קשיבות, יש מלא הסחות דעת, יש אינסטגרם ופייסבוק וטלוויזיה ומלא חדשות ומלא דברים שמלחיצים אותנו ומה יהיה ומצב כלכלי ורגשי, ואנחנו פשוט אוכלות בלי נוכחות, וזה מייצר אצלנו מקום שבו אני לא יודעת אם אני רעבה, אני לא יודעת מתי אני שבעה. אני בעצם, החשק לנשנוש הוא לא נגמר אצלי, אפילו לא ברמה הפיזיולוגית, אלא ברמה הרגשית, כי בעצם לא נראה לי שאכלתי. אני פשוט אוכלת.
על הדרך.
לעומת המקום הזה שבו אני שנייה מאפשרת לעצמי רבע שעה, בתוך הכאוס של החיים, להתנתק מכל השכות הדעת, לשבת כמו מלכה, באמת כמו מלכה, על כיסא, ליד שולחן, עם צלחת שהכנתי לי, והיא יפה, וכל האוכל שלי שם, ואני אוכלת, ואני לועסת, ואני נהנית, ואני אפילו מדמיינת איך כל מה שאני אוכלת, מזין לי כל תא ותא בגוף שלי. ואני מסיימת, קודם כל, רוב הסיכויים שאני אסיים את ה, אני ארגיש את הסובה הרבה לפני, אילולא הייתי אוכלת לא בקשיבות. ובעצם אני מסיימת את היום שלי באופן הזה בסיפוק.
כן. אני חושבת, דבר שעלה לי עכשיו תוך כדי שדיברנו, שאני מכירה הרבה נשים, טוב, אצלי באות נשים בדרך כלל. יש גם
גם אצלי, כן, רק אבל נשים, בסדר, אצלי.
באות
זה נשים. זה פודקאסט רק לנשים?
זה לא מי שרוצה מקשיב, אבל אנחנו פה נשים מדברות. מי שרוצה שיקשיב.
גם גברים יכולים להקשיב לנשים מדברות.
אבל רצוי אפילו. אבל כאילו אני חושבת על זה שהרבה פעמים נגיד מגיעים לקליניקה, ונגיד רוצים לעשות גם איזשהו שינוי תזונתי, ונניח אפילו אולי בילדים, כי גם אני מטפל בילדים. ואז הרבה פעמים אומרים לי, אין סיכוי. זה לא יקרה. נגיד סתם, אני אומרת, בואו נחליף את מוצרי החלב בחלב צמחי. נניח סתם איזשהו שינוי. זה לא יקרה. אין סיכוי, הילד שלי בחיים לא יסכים.
על הילד.
כן. ואני חושבת על זה ש, ולפעמים הילד, אגב, לפני שהאימא עונה, הילד אומר לי, אוקיי, כאילו הוא מוכן לקבל את האתגר, והיא אומרת, אתה לא תעשה את זה. אז זה כאילו דברים שלפעמים אני אומרת, אנחנו אולי, יש לנו תפיסות לגבי אוכל. למשל, אני אתן לך את הדוגמה הכי בולטת, כאילו, שרק שתביני על מה אני מדברת על תפיסות חברתיות. שאני, הבת שלי מן הסתם, אני נותנת לה לאכול אוכל בריא. זה לא אומר שהיא לא יודעת מה זה שוקולד, והיא לא אכלה גלידה, ממש לא, אבל בגדול, היא אוכלת אוכל בריא. וכשנפגשנו פעם אחת כמה חברות, אז ירדנו לגינת שעשועים, והם הביאו כזה טפו צ'יפס, במבה, ביסלי וכו'. והוצאתי לה מלא ירקות. ודווקא אני כאילו הייתי ההזויה, כאילו החריגה במרכאות, את מבינה מה את כמעט? כי דווקא הלגיטימציה של החברה, היא שהאוכל הלא בריא הוא הנורמה. כאילו זה יותר נורמלי, שאת יורדת עם טפו צ'יפס וביסלי ובייגל ובמבה, כי זה ילדים ותני להם ליהנות, מאשר שהבאת ירקות. וכשאת אומרת עכשיו לאכול בריא, ואני חושבת גם על נשים, וגם על ילדים, אני חושבת שלפעמים, כאילו מבחינה נורמלית, אנשים אומרים, קינוע זה זה, וזה זה זה, וטופו אני לא אוהב, ואני חייב את הבשר בקר, ואני חייב את הפירה, ואני חייב את... והאם זה גם לא באמת איזושהי תפיסה חברתית, שנגיד והחלטתי לעשות את השינוי, אני חיה בבית עם נניח בן זוג שמבחינתו, מה זה ארוחה בלי, לא יודעת מה, פסטה ומנתח בשר, או מישהו שמבחינתו תמיד בערב מול הטלוויזיה זה גלידה או עוגיות. יש פה מערך מאוד קשה להתמודד איתו, פתאום אני כזה, הכל מתחבר לי, ואני חושבת על מישהי שבאמת רוצה להתחיל שינוי, אמיתי. איך היא מתמודדת עם כל הדברים האלה גם? נניח היא כבר קנתה את הדברים הבריאים, אבל בכל זאת היא נמצאת בתוך חברה.
אני חייבת להגיד משהו, אמרתי את זה ממש עכשיו לגבי סביבה שהיא חזקה יותר מכוח רצון.
כן.
דרך אגב, אני חושבת שכשמישהי מחליטה לעשות שינוי, היא צריכה לידע את הסביבה. כי תארי לך אישה שכבר החליטה וקנתה ועשתה, ואז בעלה אומר, די, באמא שלך, תעזבי אותי מהדברים האלו, תני לי להזמין עכשיו ההמבורגר. המקום הזה שלה להתמודדות, הוא יהיה קשה.
בדיוק.
ולכן כן שווה לעשות שיחה. כנה ופתוחה, ולהסביר את החשיבות של הדבר הזה, ולראות גם את רמת הפתיחות, יכול להיות שהיא תהיה, יכול להיות שזה יעבור טוב, יכול להיות שגם לא. אבל זה חשוב, ובין אם זה עבר טוב או לא, בסופו של דבר תמצאי לך את הסביבה, זה יכול להיות קבוצה שאת מצטרפת אליה, זה יכול להיות חברה שאת יחד מנהלות את זה, אבל הסביבה היא כל כך חזקה, אני רואה את זה אצלנו בבית, כשמישהו ככה מתחיל איזה משהו חדש, את יודעת, עם איזה שאפילו פעילות גופנית חדשה, ופתאום איתן מצטרף.
זה סוחף.
זה סוחף.
כן.
ואותו דבר גם ההפך. אני זוכרת שליה שלי, היא בגיל ההתבגרות, בת 13, וסיימנו לאכול, אכלנו ארוחת, סיימנו לאכול ארוחת ערב, זה היה ממש בקורונה הקודמת, והיא פשוט החליטה להכין איזה, לא יודעת, איזה מה שהיא ראתה ברשת, כמו איזה, וואלה, משהו מושחת.
כן, הם רואים דברים מזויים.
ופל בלגי כזה, זה היה פשוט הזיה, ואנחנו ראינו את זה, והריח, ובשעה 10, בוודאי, וב-10 בלילה, אני מרת זונה, יושבת ואוכלת פנקה, ופל בלגי, עם כל הדבר הזה. ולכן, אני אומרת, דווקא מישהי, קודם כל אנחנו לגמרי חיות עם הרבה מאוד אמונות, והאמונות האלו דרך אגב הן שגורות, מהמקום הזה של מותר ואסור, של קינוע נתפס כאוכל של ציפורים, וזה לא בריא, ושוקולד זה משהו מנחם, כי אנחנו רגילים שגם עד עכשיו אמא שלי, הסבתא של הבנות, מביאה להם ממתקים, והיא מבחינתה, ככה היא אוהבת אותם.
זה הפן שלה, זה
הנאה שלה. ככה היא אוהבת אותם. וגדלנו על זה, נכון. גדלנו שאוכל מנחם אותנו, וגדלנו על המילה הזאת, אוכל מנחם. ואגב, אוכל מנחם. באמת מנחם. גם אם זה משהו מאוד מאוד רגעי,
כן.
הוא מנחם.
נכון, הוא ממלא פיזית, איזשהו משהו.
הוא ממלא רגשית, משהו, כן.
כן.
וזה לגמרי לגמרי בסדר. נכון. וגם המקום הזה שלא נותנים לזה, לא מנרמלים את התחושה שזה בסדר, או אני רוצה להיפטר מאכילה רגשית, את מכירה את המילה, כן. את המשפט הזה, כן? אוכל זה רגש, אוכל מייצר אצלנו רגש. את לא רוצה להיפטר מהאכילה הרגשית, את רוצה ללמוד לבחור נכון, בין אם זה אוכל בריא לך, או בין אם זה אוכל פחות בריא. וזה השינוי בתפיסה. או שהייתה לי מישהי שאמרה, אני לא יכולה בלי מתוק אחרי צהריים. לא, אני לא יכולה. אמרתי, למה את לא יכולה? כן, לא יכולה, אין דבר כזה.
אני רגילה.
כן. זה אמונות שאנחנו, שמושרשות בנו, וזה המקום הזה שבו הרגל הופך להיות...
נכון.
ה-second nature שלי, זה...
אגב,
הזהות שלי.
אני גם חושבת שאולי לפעמים תהליכים הם דורשים זמן, כלומר, אני בת 34, וגדלתי בבית מסוים, ואני רגילה לאכול, והיום התחלתי איזשהו תהליך. יכול להיות שעוד שנתיים, אני לא סתם זורקת עכשיו שנתיים, כן? יכול להיות שהדרך הזאת היא לא כל כך מהירה, כי זה ייקח לי זמן להפוך את המתוק הזה של 4, לא יודעת מה, לרק טעים, בלי סוכר אפילו. בסדר? זה לוקח זמן. זה כמו שמישהו שותה עכשיו שתי כפיות סוכר בתה, ובא לו להפחית, אז אולי הוא יפחית רק לאחת.
זה ממש מעניין מה שאת אומרת. וזה גם מביא אותי להקשר הזה, שאנחנו גם משתנות. תזונה של מישהי בת 20, זה לא תזונה של מישהי בת 35, ובטח לא תזונה של מישהי בת 40. וככל שאנחנו מתבגרות, אז משהו גם במודעות שלנו ככה, יודעת, כשאני בת 20, לא אכפת לי לאכול חילוף החומרים, אני אוכלת, אין, המודעות היא ממש קצרת טווח. ככל שאני מתבגרת, ובמיוחד אם זה מעניין אותי, ואני ככה חוקרת את הדבר הזה, אז בעצם אני רוצה לדעת מה קורה לגוף שלי, ואיך זה משפיע, ואיך זה משפיע על האנרגיה שלי. ובוודאי שהחשיבה שלי, ממש באופן אישי, לפני 5 שנים, היא לא אותה חשיבה שלי עכשיו. וככל שמתבגרים, גם חשוב לנו יותר להבין את הרציונל מאחורי הדבר הזה. לבוא ולהגיד למי שתאכלי בבוקר פרחית עם קוטג', בצהריים חזה עוף עם סלט, ובערב, אני לא יודעת, מרק עם משהו. זה מקום שבו את נותנת למישהי הוראות הפעלה, ושולחת אותה בלי להסביר לה למה, מה זה עושה לך בגוף. אז יש פה חלק חסר, וכשאני אני אומרת עליי ברמה האישית, אני מאמינה שהמאזינות שלך הן נשים רציונליות, שרוצות להבין לוגיקה מאחורי הדברים. ואני אוהבת להסביר בבוקר, מה נכון לי לאכול בבוקר, איך הגוף שלי מתנהג בבוקר, מה קורה לסוכר שלי בבוקר, או בערב, וכל הנושא הזה של שעון ביולוגי, והרבה מאוד דברים על אותו קרחון שדיברנו מתחת לפני השטח, כשאני מבינה את הלוגיקה, מאוד יהיה קל לי לפעול מתוך הלב, ובלי הרבה התנגדויות של המוח. כי בסופו של דבר, ההתנגדויות של המוח הם אלו שמייצרות אצלי את המאבק הזה המתמשך. הגוף רוצה, המוח מסרב, הגוף רוצה, המוח מסרב, ואז נהיה כל הזמן דיסוננס בין החלק הרציונלי שלי לבין החלק הרגשי.
כן, אז קודם כל זה טוב שאמרנו את זה, כי הרבה פעמים קשה לי לשמוע, וזה בסדר עם מישהו רוצה לעשות את זה, זה אני מהמקום שלי, שהיא אומרת, שמי, התחלתי איזה דיאטה, זה בלי פחממות, התחלתי איזה דיאטה, זה בלי חלבונים. התחלתי דיאטה, מותר לי לאכול עד 4, אסור לי לאכול עד 6, סתם כל מיני דברים שממציאים, אני צמה יומיים, אני לא צמה. ואני אומרת כאילו, אם בעצם היינו לוקחים את מה שאת אומרת עכשיו, היינו אומרים, זה לא עכשיו דיאטה, ומה מותר לי, ומה אסור לי, ובאיזה זה, זה להבין מה עושה לי טוב, בגדול, ולהתחיל גם לבחור בעצמי, אני לא צריכה שמישהי תגיד לי לצורך העניין, מותר לך בבוקר, לא יודעת, שתי פטיבר וקפה, אני סתם זורקת דברים עכשיו, מותר לך ב4, תמרי מגוז, כאילו מה זה מותר לי? תחי את החיים שלך בצורה שהיא טובה ונעימה, ובתוך, כאילו בתוך איזה סל כזה, שאת יודעת שהוא טוב לך באופן כללי.
אנחנו, אנשים אוהבים מסגרות, וזה בסדר לאהוב מסגרות. אוהבים שאומרים להם מה לעשות, והם לוקחות את הפקודות, וככה מנהלות איתם. אבל יותר בסדר, זה אם תביני מה את עושה מאחורי הדבר הזה. כי אם מישהי אומרת, תקשיב, אני מורידה פחממות, אז היא מסתמכת על זה, שהרי היא לא תוריד פחממות לכל חייה, כן. נכון? אז היא עדיין שמה את המשבצת הזאת, את הדיאטה. מה זה דיאטה? הרי היא עוסקת רק במשהו זמני, פיזיולוגי. אז זה אומר שהיא תוריד פחממות, תהיה שוב פעם, תסתמך על כוח הרצון שלה, תרד, תסיים לאכול את הפחממות, הגוף כנראה מתוך מנגנון הישרדותי טבעי לחלוטין, ישתוקק למה שהיא מנעה ממנו, ואז היא תאכל את זה, וכנראה תשמין שוב פעם, ושוב פעם תחפש את הדבר הבא, ואז הנה לך להלן יו-יו, להלן השאלה הראשונה ששאלת אותי, למה כל כך קשה לנו? קשה לנו כי אנחנו מתעסקות כל הזמן, אנחנו מתעסקות רק ברובד הפיזי, ולא נכנסות רגע פנימה, לא חפירות של פסיכולוגיה, אלא להיכנס פנימה ובאמת להבין, אני חיה עם גוף, 20, 30, 40 שנה, ואני לא מכירה אותו.
כן, נכון. מה מנהל אותי? למה זה מנהל אותי? כלומר, שאלות, כשאת עושה עם אנשים תהליכים, כאילו, השאלות הן שאלות ברמת המנטלי, כאילו...
לחלוטין. ממש. אחד הדברים שאני, אני ממש זוכרת שבגללם הייתי ממש בורחת לאכול זה, כי ההורים שלי היו רבים בצעקות. Mm-hmm. וזה היה מאוד מאוד מפחיד אותי, ופשוט הייתי הולכת ואוכלת המון. Mm-hmm. זה היה מרגיע אותי, זה היה נותן לי תחושה שנייה של, הנה זה הדבר היחידי שכרגע מנחם אותי. ושנים לא זכרתי את זה, וכשהחלטתי לטפל, פתאום הדברים עלתה, זה נופל כזה כמו איזה, הדברים נופלים כמו דומינו, קוביות okay. דומינו, ודבר, מזין דבר אחר, מזין עוד דבר, וזה מכלול. Mm-hmm. ולאט לאט את מתקנת את זה.
אגב, איך את באמת השתחררת מזה? כי את יודעת, 15 שנים בולמי.
15 שנים, זה... לא, שום דבר לא עזר, לא פסיכיאטריה, לא פסיכולוגיה, לא, פשוט לבד. פשוט אני אוטודידקטית, באמת, על גבול ה... אני פשוט אוהבת לחקור ולהתעניין בכל דבר, ולאט לאט, את יודעת, אתה לומד ולוקח
מפה. למדת על הבולימיה עצמה או על ה...
גם על שינוי התנהגותי במקום הרחב של זה, וגם על כל הקוגניציה של המוח שלנו, ואיך אנחנו עובדים ומאיזה מקום אנחנו פועלים.
ו... עושית לעצמך טיפול ממש.
לגמרי, וגם למדתי תזונה טבעית, וגם NLP, מאסטר ב-NLP, ולאורך השנים פשוט לא הפסקתי ללמוד. ותמיד אומרים לי, אז איזה כיף לך, את לא במאבק, ואני אומרת, אני פשוט בתהליך.
כאילו זהו, את עדיין אפשר להגיד, אני שואלת את זה כי יש לי מטופלת שהיא אומנם הייתה באנורקסיה, אבל שהיא אומרת, אני בראש עדיין תמיד... במחשבות האלה, כלומר, אני לא יכולה להגיד לך שאין לי אותם, אבל אני כבר למדתי לחיות איתם, מה שנקרא.
אז אני לא יכולה להגיד את זה. Mm-hmm. זה כבר, זה כאילו חלק שזה ישות נפרדת ממני לחלוטין. לקח זמן, זה לוקח זמן, זה תהליך עד שאתה לומד לשחרר את זה. ובכלל, כמו שאמרתי, ההבדל בין לחיות באורח חיים בריא לבין להיות בדיאטה, mm-hmm. אני תמיד אומרת, דמיינו לכם שתי מולות על אופניים דמיוניות ומפדלות. לפעמים האופניים תהיה להם סטייה ימינה, לפעמים שמאלה, אפילו כמעט עד למדרכה. Mm-hmm. אבל אתן לא יורדות מהאופניים, אתן פשוט ממשיכות לפדל. Yeah. זה כרטיס כניסה, אין לו יציאה. אבל זה לא במאבק, זה ממקום מאוד מאוד משחרר, כי ככל שאני מתקדמת בתהליך, יותר קל לי, כי בעצם אני מתחילה לבסס הרגלים,
נכון.
הרגלים שמקדמים אותי, ללכת לצחצח שיניים, זה כבר קל לנו, לנסוע לעבודה, לא דורש מאיתנו מחשבה. Mm-hmm. אותו הדבר, הרגלים שמבחינתי הם לא המלצה, הם חלק מהחיים שלי. נכון. אז הדבר הזה הופך להיות קל יותר. נכון. ואז אומרים לי, אז מה, את אף פעם לא נהנית משוקולד? אני כל יום אוכלת שוקולד, mm-hmm. כל יום אני אוכלת שוקולד אמיתי. כן. אני יודעת פשוט לנהל את הבחירות שלי כן. בצורה כזאת שהם לא, הם לא גובות ממני איזשהו מחיר רגשי שאני, שמנהל לי את היום.
כן, בוודאי. נניח, סתם דוגמה, אני יודעת שאכלתי, לא יודעת, בבוקר לחמנייה עם משהו, סתם, ובצהריים אני אוכל סלט, ובערב אני אוכלת משהו קטן, אז כאילו אני לא בתחושה, שכאילו עשיתי לעצמי איזה נזק או משהו.
גם לא ממקום של הרעבה, כן. בדרך כלל מה קורה? אני או מעביסה על עצמי, או כן. אני או גוזרת נכון. על עצמי איזה שהם גזרות גורל שבטוח אני לא אעמוד בהם. נכון. כי אם הבסתי על עצמי יום לפני שומנים ופחממות, רוב הסיכוי שיום למחרת להרעיב את עצמי או לחיות על סלט ירוק, גם ישאיר אותי במקום של
בדיוק.
אוכל הוא אויב, ורוב הסיכויים גם שאני לא אעמוד בזה. נכון. אני חיה במאבק הזה.
נכון.
ולעומת זאת, כשאני מבינה מתוך הבנה בסיסית שאלו החיים, הם יפגישו אותי תמיד מול פיתוי, יהיו תמיד רגעים שבו אני אבחר גם במודע וגם בלא מודע,
כן.
לאכול דברים שהם לא בהכרח מזינים אותי, מזינים לי את הנפש לעומת זאת. ואני אחיה עם זה בשלום, מתוך מקום של שחרור, כשאני אבין
כן.
איך להפעיל את הגוף שלי נכון.
אגב, שלא נדבר על זה שזה באמת יותר בריא לנו, כאילו זה בסדר גם להגיד את זה, אנחנו לפעמים... כזה נורא אומרים, בסדר, בריא, בריא, בריא. זה באמת יותר בריא, יש אנשים שזה אפילו מאוד נחוץ להם בריאותית, לשמור על עצמם, וגם על הילדים, אני רואה ילדים עם מלא תופעות, שאם את קצת משנה להם את התזונה, נעלם, זה יכול להיות אסמה של האור, וזה יכול להיות אסמה נשימתית, וזה יכול להיות מלא דברים, וזה רק לטובתנו, כלומר, בקטע טוב, כמו
שאני שחל. חייבת לומר כמה מילים על ילדים, זה
נגידי, ככה. נגידי, זה חשוב עוד עכשיו בסגר. כשמישהי כתבה לי, ילדים שלי כבר זהו, השתבשה להם כל ה...
שלשום הייתי בגינה, וירדנו עם ברוקולי ובטיח ככה בתוך ה...
את רואה, את גם חריגה כמוני.
מצד שני, היא החזיקה ביד שקית קליק, רק שתדעי.
בסדר, ריזנט, אוקיי.
וירדנו, ואז אחת האמהות אמרה, יו, הלוואי והיה, הלוואי והבן שלי יאכל כזה. ואז אמרתי לה, בבית אתם אוכלים כזה? היא אומרת, איכס, אני לא נוגעת בפירות וירקות. עכשיו, הסיכוי שהבן שלך אי פעם יאכל פירות וירקות, כשהמודל שהוא רואה בבית הוא מודל כזה, הוא די אפסי.
נכון.
אז המקום הזה שאם אני רוצה שהילדים שלי יהיו, יאכלו טוב ויאכלו בריא, אז תהיה את ההשראה שלהם לפני הכל.
אני משמש להם איזשהו מודל, אני גם חייבת להגיד שאני מדברת על זה הרבה בעבודה עם זונה עם ילדים, שהם צריכים גם חיקוי, וגם אגב, הרבה חזרתיות, כי ילדים הרבה פעמים צריכים, לפעמים הם רואים 15 פעמים את אותו מאכל ורק אז רוצים.
וואו, זה כל כך מדויק. Okay?
גם אנחנו, דרך אגב, אני חייב לציין, בעלי, כשאני הכרתי את בעלי לפני 13 שנים, הוא היה אדם אוכל, כזה, סליחה שאני אומרת את זה, זבל, כאילו שלא אוכל, ובאמת, מה עניין אותו בכלל? זה לא עניין אותו, הוא רואה והוא אוכל מה שיש. עכשיו הוא גם רזה מטבעו, זה אף פעם גם לא, את יודעת?
לא אישיו.
לא אישיו, מה אכפת לי נראה זה. לקח איזה 6 שנים, באמת, אני לא צוחקת, עד שפתאום השפה השתנתה, ופתאום את רואה אותו אומר, כאילו, לא, אז בוא נעשה סלט, אז בוא נעשה זה, וכל המחשבה שלו השתנתה בהדרגה, ובממש...
בלי להכיר אותה, בלי... כן. אותו כן. ואותך כן. בהקשר הזה, אני חושבת, אני אומר שאת בטח לא עשית את זה בנו, נו, נו, זה אסור, זה מותר, לא. זה בריא, זה לא.
בכלל, בגלל זה אני אומרת את זה בהקשר של ילדים, כי אני בסך הכל אכלתי לידות הדברים האלה. לא אמרתי לו, תאכל איתי, תמינה, אז אני אומרת לילדים, לא חייבים להגיד להם, תאכלו, אל תאכלו.
פשוט תניחי.
בדיוק.
הם אוכלים שניצל, אין שום בעיה, אבל כן. תניחי ליד השניצל.
בדיוק.
גם פרחי ברוקולי. בדיוק. תעשי צורות עם, נכון. עם הזה. סירתיות. זה בסדר אם הם לא יאכלו פעם, פעמיים, 3, 4, 10 פעמים. נכון. בסוף הם נכון. לוקחים. וקרני שלי בת 5 תמיד היא אומרת, אני מתנסה, יכול להיות שאני אוהב, יכול להיות שלא. היא כבר, היא מתנסה.
יפה, זה...
כי זה הדבר החשוב ביותר.
זה מדהים לשמוע, אלדה אומרת את זה.
היא תמיד אומרת את זה גם בסטורי. אני מתנסה, זה לא טעים לי, זה טעים, כן.
מדהים.
אז...
אז גם אנחנו וגם הם. תראי, קודם כל, תודה רבה שהגעת בימים כאלה מטורפים של סגר, ואני יודעת שגם את אחרי כאלה שבועיים מתישים, ובאמת הרבה עבודה. אבל היה חשוב שנדבר על זה, כי יש עכשיו, תשמעי, עכשיו בסגר, זה קשה עם התזונה. תשמעי, באמת, גם צריך לבשל, גם צריך לדאוג לילדים. נורא קל להגיד, יאללה, לא משנה, די, כבר אין לי כוח עם הבישולים, ואני חושבת שזה חשוב שנשים ישמעו את הפרק הזה, אפילו קצת, סייזיז איזה משהו, וכמובן, שאנחנו נשים פה לינקים, כי את הרי מעבירה סדנאות, ובאונליין, אז אפשר הכל כרגיל.
הכל באונליין.
וליוויים. אנחנו נשים כמובן לינק למי שתרצה, אבל אם את יכולה ככה בקטנה להגיד, אם מישהו רוצה, את יודעת, עכשיו, כן, זה פתח לה משהו, והיא רוצה אולי לשאול אותך או לשמוע קצת על מה שאת עושה היום.
אז בטח בשמחה. אז קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי.
בשמחה.
היה לי לעונג. אז בעצם יש לנו 4 תוכניות דיגיטליות, שבעצם הן עוסקות בשחרור משקל נשים עסוקות, ובשינוי התנהגותי, ממש יצירת טרנספורמציה אישית. יש תוכנית קצרה של 14 ימים, של 21, יש התוכנית הליבה שלנו של 42 ימים, שאחריה יש ממש תוכנית טרנספורמציה. אלו תוכניות אונליין לנשים בכל העולם, יש לנו, וואו, בסגר הקודם היו לנו מיפן, זה היה מטורף, כן. וזה היה כזה עולמי, כי המשבר הוא עולמי, הנגיף הוא עולמי.
כולם בבית.
אז היה הרבה במשותף, וזה היה מרגש. וזה אונליין עוד הרבה לפני, זה אונליין בליווי אישי, ממש לכל אחת מייצרים את התזונה הפרסונלית שלה, ואת השינוי שהיא צריכה, כי בסופו של דבר, אנחנו אולי כולנו רוצות שחרר משקל, אבל אנחנו, כל אחת יש לה באמת את המקום הפרסונלי שלה, זה חשוב להגיד, כן. כי אישה שעובדת במשמרות, זה לא אישה שעובדת משמונה עד ארבע,
נכון.
אותו דבר, אימא עם ילדים קטנים, או אימא עם ילדים גדולים, והטעמים שלנו.
כן, להיות אחרי לידה למשל, להעניק וזה, זה תזונה אחרת לגמרי.
לגמרי.
שאגב, אפשר גם, נכון, בהיריון ואחרי לידה.
בוודאי, אפילו רצוי.
עדיף.
כי הנה, זה גם אמונה שהיריון. מה, זה מחלה? לא, ההפך, דווקא עכשיו, יותר מתמיד.
את אחראית על הבריאות של עוד אנשים.
נכון, לגמרי, לגמרי.
אז בעצם אפשר, אנחנו נשים כאן את הלינק לכישורים האלה, ובכלל, אני חושבת שכל מי שהקשיבה, באמת, כאילו, אוכל הוא דבר כיפי וטוב ונהדר, והוא באמת, באמת גם חשוב פיזית, נפשית לגוף שלנו.
הוא לא אויב. זה המצרך הקיומי כל כך נהדר.
תראי, זה אוכל ולנשום ולישון, כאילו זה דברים בסיסיים. אנחנו, נכון, חיים בשפע, אז אוכל הוא כבר לא סתם אוכל, הוא כבר אוכל, את יודעת, וכמה שיותר ממנו. אבל זה טוב, זה טוב שאני חושבת שאנשים יעשו את ההבנה הזאת ולשחרר את זה, כי לא קל לחיות עם זה. את בעצמך חווית את זה על בשרך, עם האובססיות הזאת כלפי עצמי, של ההלקאה העצמית הזאת. אז הלוואי ומי שתקשיב, ובאמת נעשה איזשהו שינוי קטן, וימשיכו את הדרך הלאה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה רבה.
תודה רבה לך.
תודה.
ותודה לכם שהקשבתם והקדשתם זמן יקר, כדי לשמוע עוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מזמינה אתכם להיכנס לקבוצה שלי, תחשבי טיווי בפייסבוק, ולהמשיכו לקבל עוד טיפים ותוכן בנושא בריאות, הורות ולייפסטייל. וכמובן, תשלחו אליי בקשות, רעיונות לפרקים נוספים, שאלות, ואני מבטיחה לחזור במהירות לכל אחד, וניפגש כמובן בפרק הבא.